שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה' במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השלישית בעמוד א' ונלמד עד אמצע ו' עמוד א'. השיעור היום יהיה 17 דקות. אתמול עסקנו במקור של דיני לשמה בקורבנות, וסיימנו את השיעור בדין של המשנה שחוץ מחטאת ופסח שהם פסולים לגמרי כשהם לא לשמה, בשאר הקורבנות הקורבן עצמו כשר, אלא שולה על הבעלים לשם חובה, והבאנו שוב את המקור לזה מהפסוק בדברים כף ג' מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. כלומר שקורבן שבהתחלה היה נדר, אם עשו אותו שלא לשמה אז הוא כבר לא נדר, כלומר הבעלים לא יוצאים בידי חובה, אבל הוא לא נפסה לגמרי אלא הוא הופך לנדבה. אז זה מה שראינו אתמול, והיום אנחנו רואים סוגיה שהיא מקבילה לסוגיה של אתמול. כלומר שבסוגיה הזאת הגמרא עוד לא מכירה את המקור הזה ממוצא שפתיך תשמור, והגמרא מתחילה בריש לקיש ששואל על הדין שאמרנו עכשיו מסברה. כלומר הוא אומר, איך יכול להיות שהקורבן מצד אחד הוא כשר ומצד שני הוא לא עושה כלום בשביל הבעלים? הרי ממה נפשך, אם הקורבן הוא כשר אז שגם ירצה לבעלים, ואם אתה אומר שהוא לא מרצה לבעלים אז בעצם מה שווה הקורבן הזה? למה בכלל הוא כשר? שיהיה פסול לגמרי. זאת השאלה של ריש לקיש של מצב הביניים הזה של קורבן שנעשה שלא לשמה, ועל השאלה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות, שזה בעצם השלד של כל הסוגיה שנראה היום. תשובה אחת זה של רבי אלעזר, ואז ריש לקיש דוחה את התשובה הזאת, ותשובה שנייה זה של ריש לקיש עצמו. עכשיו לפני שנתחיל עם התשובות, נסביר את המבנה של הסוגיה ואת הסדר שבו נעשה אותה כאן. הסדר של הגמרא זה שכאמור קודם יש תשובה של רבי אלעזר, ואז ריש לקיש דוחה ומביא תשובה של עצמו, ואז אחרי דיון ארוך על התשובה של רבי אלעזר, בערך בשליש העליון של עמוד ב', הגמרא שוב חוזרת לתשובה של רבי אלעזר ומביאה דיון ארוך עליו. כאן נלך לפי סדר הפוך ונתחיל בתשובה של ריש לקיש, גם כי הדיון עליו קצר יותר, וגם בשביל שנוכל לחבר את שני הדיונים על רבי אלעזר למקשה אחת. אז זה היה לגבי הסדר, ועכשיו נתחיל. אז כאמור השאלה של ריש לקיש ממה נפשך, או שזה פסול לגמרי, או שזה כשר לגמרי, אבל איך הגענו למצב הביניים הזה שזה גם כשר וגם לא מרצה? זאת כאמור השאלה שהיא הבסיס לכל הסוגיה, לכן כדאי לזכור אותה טוב. אז זאת השאלה, וכאמור אנחנו מתחילים בתשובה השנייה, שהיא התשובה של ריש לקיש, זה בשליש העליון של עמוד א'. אז התשובה של ריש לקיש לתמיהה של עצמו היא מאוד פשוטה. הוא אומר בעצם מה התמיהה, לומדים את זה מפסוק. מאיזה פסוק? מהפסוק של מוצא שפתיך שנדר הופך לנדבה. אז התשובה הזו טובה, אבל גם לה יש בעיה קטנה. שואלים רבי זירא ורבי יצחק ברבא את ריש לקיש, הרי הפסוק הזה מדבר על נדר, אז מהפסוק הזה אפשר ללמוד רק לגבי קורבנות שאפשר לדור אותם, כלומר עולה ושלמים. אבל מאיפה תלמד את הדין הזה לגבי השם, שאותו אי אפשר לדור, שגם אצלו, כשהוא נעשה שלא לשמה, הוא במצב הביניים שהוא כשר אבל הוא לא מרצה? הרי לכאורה אם אי אפשר ללמוד אותו מהפסוק, אז השם צריך להיות פסול לגמרי, כמו חטאת שנעשתה שלא לשמה. זאת השאלה לגבי השם. עכשיו הבעיה לא בא לענות על השאלה, אבל הוא בא קצת לתקן אותה. הוא אומר שאם כבר אתה אומר שבאשם אין מקור, אז הדין לא יהיה שהאשם פסול לגמרי, אלא שהאשם כשר לגמרי. כי אומר הבעיה שברירת המחדל של שאר הקורבנות זה שהם כשרים לגמרי, אלא אם כן יש לנו לימוד שהם לא כשרים לגמרי. מאיפה הוא לומד את זה? מהמקור של קורבן חטאת, כי בקורבן חטאת שאמרנו כל הזמן שהוא פסול לגמרי כשהוא נעשה שלא לשמה, אחד המקורות של זה, כמו שנראה בדף זין, זה מהפסוק ושחט אותה לחטאת, שצריך לשחוט את החטאת לשם חטאת, ומהמילה אותה דורשים שרק החטאת פסול לגמרי, אבל שאר הקורבנות לא פסולים לגמרי. אז שוב אומר הבעיה שברור שגם אם נאמר שאשם לא כלול בפסוק של נדר ונדבה, זה לא יאמר שאשם הוא פסול לגמרי, אלא אם כבר זה יאמר שאשם הוא כשר לגמרי. בכל אופן זה היה רק תיקון של הבעיה לשאלה, אבל עדיין אנחנו תקועים מאיפה באמת אנחנו יודעים שהאשם הוא כמו שאר הקורבנות, שכשהוא נעשה שלא לשמה, מצד אחד הוא כשר ומצד שני הוא לא מרצה על הבעלים. אז זאת השאלה, והגמרא עונה שלומדים את האשם משאר הקורבנות. איך לומדים את זה? אז הבעיה אומר ברבע התחתון של עמוד א' שלומדים את זה מקל וחומר, כמו שעוד רגע נפרט, ורבה אומר בשורה השביעית בעמוד ב' שלומדים את זה מהקש. זה באופן כללי, עכשיו נפרט יותר. אז הבעיה כאמור אומר שלומדים את זה בקל וחומר מעולה. כלומר, אם בקורבן עולה שהיא בכלל לא באה לחפר על האדם, אלא רק באה לרצות עליו, בהמשך נראה מה זה אותו ריצוי, אפילו בתפקיד הקטן הזה אנחנו אומרים שאם הקורבן לא לשמה הוא לא יכול לבצע את התפקיד הזה, אז כל שכן בקורבן השם שיש לו תפקיד הרבה יותר רציני כלפי הבעלים, כי הוא גם בא לחפר, שגם שם נאמר שאם זה לא לשמה הקורבן לא יכול לבצע את התפקיד שלו והבעלים לא יצאו ידי חובה. זה הקל וחומר של הבעיה מעולה לאשם, אבל הגמרא מביאה על זה פרחה. היא אומרת שאי אפשר ללמוד מעולה לאשם, כי יש דבר שבו עולה חמורה מאשם, וזה שהיא עולה כליל ואשם לא עולה כליל לאשם, וממילא אי אפשר ללמוד את הדין שהבעלים לא יוצאים ידי חובה מעולה לאשם. אז לעשות קל וחומר מעולה לבד אי אפשר, לכן הבאי מצרף לעולה קורבנות נוספים, בהתחלה שלמים, אחרי זה גם תודה, שגם בהם כמו בעולה יש תפקיד קטן ביחס לבעלים, ובכל זאת זה קשר ולא מרצה, וכך ביחד מכמה קורבנות נצליח ללמוד להשם, כי גם אם בכל אחד מהקורבנות אלו יש איזשהו יתרון ביחס להשם, בקורבן השני אין את אותו יתרון אז הוא מחפה עליו, וכך ביחד אפשר ללמוד, הלימוד המשותף הזה נקרא הצד השווה. אז איזה קורבנות הבאי מצרף? בהתחלה הבאי מצרף את קורבן שלמים, כי עולה מצד אחד עולה כליל ושלמים לא, ושלמים מצד אחד צריכים תנופת חזה ושוק ועולה לא. הבעיה עם זה שגם בשניהם ביחד יש מכנה משותף שאין בקורבן אשם, וזה ששניהם שייכים בקורבנות ציבור ואשם לא, ממילא אי אפשר ללמוד משניהם ביחד. לכן הבאי מצרף גם את קורבן תודה שהוא לא שייך בקורבן ציבור, ולא יש את החיסרון שהוא טעון לחם, אבל עולה ושלמים לא טעונים לחם. אז לכאורה משלושתם ביחד אפשר ללמוד, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי גם לשלושתם ביחד יש מכנה משותף שאין באשם, וזה ששלושתם באים גם על ידי נדר ונדבה, מה שאין כן באשם, כמו שכבר הזכרנו מקודם. ממילא גם משלושתם ביחד אי אפשר ללמוד לאשם, לכן את המקור של הבאי מהקל וחומר ומהצד השווה אנחנו דוחים, ואנחנו עוברים למקור של רב לגבי אשם, שזה בשורה השביעית בעמוד ב'. כאמור, גם רב לומד את הדין של קורבן אשם משאר הקורבנות, אבל הוא לא עושה את זה על ידי קל וחומר והצד השווה, אלא על ידי הקש, כי הקש אי אפשר לפרוך. מה הקש? זה אותו הקש שהבאנו אתמול כשרצינו ללמוד משלמים לשאר הקורבנות שצריך לשמה. והקש הוא מויקרא זין, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אז התורה הקישה את כל הקורבנות, ורב לומד מכאן שגם אשם שנעשה שלא לשמה הוא כמו עולה ושלמים, שמצד אחד הוא כשר ומצד שני הבעלים לא יצאו ידי חובה. אז זה המקור של רב. עכשיו הגמרא שואלת, אם כבר אתה מקיש, למה אתה מקיש דווקא לעולה ושלמים? אולי תקיש את האשם לחטאת ותאמר שזה פסול לגמרי? אבל לזה מיד עונה הגמרא, הרי כבר אמרנו מקודם שלגבי חטאת כתוב ושחט אותה לחטאת, ודרשנו דווקא בה השתפסו לזה ולא בשאר הקורבנות. ממילא ברור שהשם הוא לא כמו חטאת, ומהקש אנחנו לומדים שהוא כמו שאר הקורבנות. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', וסיימנו בעצם את החלק הראשון של השיעור. נזכיר שהתחלנו עם השאלה של ריש לקיש, מה ההיגיון שזה כשר ולא עולה לבעלים לשם חובה, והבאנו את התשובה של ריש לקיש שלומדים את זה מהפסוק של נדר ונדבה. אחרי זה שאלנו אז מה עם השם, ואמרנו שלומדים את זה משאר הקורבנות. הבאי למד מקל וחומר ורבה מיקש. עד כאן הדיון לגבי התשובה של ריש לקיש, שכאמור בגמרא זאת התשובה השנייה, ועכשיו אנחנו חוזרים לתחילת עמוד א' ונראה את התשובה הראשונה בגמרא, שזאת התשובה של רבי אלעזר. בניגוד לריש לקיש, רבי אלעזר לא בא להוכיח מפסוק או מסברה את מצב הביניים הזה של קורבן שנעשה שלא לשמה, אלא הוא רק בא לומר שזה לא כזה מוזר. הראיה שיש עוד מצב שבו הקורבן כשר והוא לא לבעלים לשם חובה. מהו אותו מצב? כשהבעלים של הקורבן נפטר. במצב כזה, חוץ מבחטאת ואשם, בשאר הקורבנות מקריבים את הקורבן, אפילו שהוא לא לבעלים לשם חובה. אז הנה כבר יש לנו דוגמה למצב ביניים כזה בקורבנות, אז זה לא צריך כל כך להפתיע שגם אם קורבן נעשה שלא לשמה, הוא ייכנס לאותו מצב ביניים. אז זה הסבר של רבי אלעזר למצב הביניים של קורבן שנעשה שלא לשמה, ומעכשיו עד סוף השיעור נראה שתי שאלות על ההסבר הזה. השאלה הראשונה היא של ריש לקיש, והשאלה היא, כמו שגם הקשנו מקודם על ריש לקיש עצמו, מה אתה עושה עם קורבן אשם? כלומר, באמת עולה ושלמים אפשר להביא אחרי מיטה, כך שזה לא מפתיע שגם אם זה נעשה שלא לשמה זה קשר ולא עולה לבעלים, אבל קורבן חטאת ואשם לא מביאים אחרי מיטה. בחטאת גורמים בעקיפין לבהמה למות, באשם גורמים בעקיפין שיהיה למום ואז פודים אותה ומביאים עולה. בכל אופן את שתיהם לא מביאים אחרי מיטה, ממילא אצלם אין לך מקור לומר שיש את מצב הביניים הזה של קשר ולא עולה לבעלים. אז מילא בחטאת זה מצוין, כי באמת בחטאת אין את מצב הביניים, אלא חטאת שנעשתה שלא לשמה פסולה לגמרי. אבל באשם שלא לשמה שיש את מצב הביניים, אין לנו דוגמה לזה מאשם שמתו בעליו, כי אשם שמתו בעליו לא בא אחרי מיטה. זאת השאלה של ריש לקיש של רבי אלעזר, ולרבי אלעזר עצמו באמת אין תשובה לגבי אשם, והוא אומר שאני נאלץ להסביר כמו רבי אליעזר, שגם אשם הוא כמו חטאת, שהוא פסול לגמרי ואין לו את מצב הביניים, אבל זה כמובן לא מספק את ריש לקיש, כי הוא רוצה הסבר גם לפי רבנן, אבל הגמרא בהמשך, בשליש העליון של עמוד ב', מביאה את רבונה ורב נחמן, שכן מסבירים איך אפשר להסביר גם את אשם לפי ההסבר של רבי אלעזר. הם אומרים שרבי אלעזר יכל לומר שמה שאתה אומר שאשם לא בא אחרי מיטה, זה לא נכון, גם אשם בא אחרי מיטה. איך הוא בא אחרי מיטה? כמו שאמרנו מקודם, כשהבעלים של אשם נפטר, אז אנחנו נותנים לבהמה ללכת לראות באופן חופשי, ואנחנו מחכים שיפול במום, ואז פודים אותה, ומהכסף מביאים נדבות של עולה. אז אמנם האשם עצמו לא באחרי מיטה, אבל מכוחו מגיע עולה, וזה באחרי מיטה. אז הנה, גם באשם יש את מצב הביניים שבו הוא כאילו קרב, למרות שהוא לא עולה לבעלים לשם חובה. זאת התשובה שרב הונא ורב נחמן מציעים לשאלה הראשונה להסבר של רבי אלעזר. עכשיו עם התשובה הזאת אנחנו נשאר, אבל לפני שנעבור הלאה יש פה דיון קצר לתשובה. שואל רב ששת, אם אתה אומר שמצב כזה נחשב שהקורבן בא אחרי מיטה, אז גם בקורבן חטאת יש מצב שבו זה קורה, אז אולי גם שם נאמר שאם זה לא לשמע, זה כשר וזה לא לבעלים לשם חובה. עונה הגמרא, באמת עקרונית אתה צודק, אבל כמו שכבר אמרנו, בחטאת יש לימוד מפורש, שכשהוא נעשה שלא לשמע הוא פסול לגמרי. ממילא לגבי חטאת אין מקום להתלבט, ורק בשאר הקורבנות, כיוון שכבר מצאנו דגם של מצב הביניים הזה, אז גם כשלא לשמע אפשר לומר שזה באותו מצב ביניים. עד כאן התשובה לגבי חטאת, עכשיו בסוגריים נעיר כאן שתי הערות. הערה אחת, מה זה אותו מצב שגם בחטאת שמתו בעליו פודים אותו והכסף הולך לעולה? המצב הוא באדם שהיה חייב שתי חטאות והוא הפריש שניים ליתר ביטחון והוא התכפר באחת מהם ואז הוא נפטר, אז את החטאת השנייה אנחנו פודים אחרי שיפול במום ומהכסף מביאים קורבן עולה. זאת הערה אחת. הערה שנייה לגבי המקור שממנו לומדים שחטאת פסולה לגמרי אם היא נעשתה שלא לשמה. מקודם הבאנו מקור מזה שכתוב ושחט אותה לחטאת. כאן הגמרא מביאה מקור אחר מהמילים חטאת הוא, כלומר שצריך להשאיר את החטאת לשם חטאת. אגב, תראו ראשונים למה צריך שני מקורות. בכל אופן הגמרא כאן שואלת, אם זה המקור, לכאורה גם באשם אפשר ללמוד את זה, הרי גם באשם כתוב אשם הוא. עונה הגמרא, כשכתוב לגבי אשם, אשם הוא, זה מובא בסוף פסוק שמדבר על הכתרת האימורים של האשם. וממילא, אם נאמר שאשם הוא בא ללמד שאם הוא לא נעשה לשמע הוא פסול לגמרי, אז נצטרך לומר אותו דבר גם על הכתרת האימורים של האשם שכתובים באותו פסוק, והרי זריקת האימורים בכלל לא מעכבת, אז ברור שאם הם נעשו שלא לשמע זה לא מעכב. ממילא ברור שהשם הוא לא בא ללמד שאם זה נעשה שלא לשמע השם פסול לגמרי, אלא זה בא ללמד דין אחר. בכל אופן בזה סיימנו את התשובה של רבונה ורב נחמן על השאלה הראשונה על רבי אלעזר. נזכיר שוב איך הגענו לכל זה. ריש לקיש בהתחלת הסוגיה שאל איך יכול להיות שיש קורבן שמצד אחד כשר ומצד שני לא עולה לבעלים. ריש לקיש ענה על זה מפסוק ועל זה דיברנו מקודם, ורבי אלעזר ענה על זה מדוגמה שגם קורבן שמתו בעליו הקורבן עצמו כשר והוא לא עולה לבעלים. על זה אמרנו שנשאל שתי שאלות. השאלה הראשונה הייתה מה אתה עושה עם השם, הרי השם לא קרב אחרי מיטה, ועל זה ענו רבונה ורב נחמן, זה נחשב שהוא כן קרב אחרי מיטה כי מהכסף שלו מביאים עולה. זאת הייתה השאלה הראשונה על רבי אלעזר והתשובה עליה, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לשאלה השנייה על רבי אלעזר. השאלה השנייה זה של רב נחמן ורב ששת, והם מציעים עוד שאלה שריש לקיש יכל לתקוף בה את רבי אלעזר. הם אומרים, הרי כל התשובה של רבי אלעזר בנויה להנחה שקורבן שמתו בעליו הוא קרב, אבל הוא לא מרצה לאף בעלים. ושואלים על זה רב נחמן ורב ששת, אולי זה לא נכון, אולי הוא קרב והוא מרצה לבעלים החדשים שלו, כלומר ליורשים של הנפטר. על מה הוא ירצה להם? הוא ירצה להם על דברים שאותו קורבן מרצה, למשל קורבן עולה מרצה על ביטול מצוות עשה, אז הרי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, ומן הסתם גם היורשים ביטלו פעם מצוות עשה, ואותו קורבן עולה ירצה על זה עליהם. אז ממילא אם אנחנו אומרים שהקורבן כן מרצה, שמטנו את כל היסוד לתשובה של רבי אלעזר, כי כבר אין לנו דוגמה למצב הביניים הזה שיש קורבן כשר שלא מרצה. זאת השאלה השנייה לתשובה של רבי אלעזר, ועל זה עונה הגמרא שזה לא נכון. כלומר, באמת הקורבן לא מרצה על היורשים. איך אנחנו יודעים שהוא לא מרצה? כי היורשים לא קונים את הקורבן, ובשביל שקורבן ירצה, הוא צריך להיות שלך. איפה אנחנו רואים שיורשים לא קונים את הקורבן? כי רבי יוחנן אמר שאם יורשים ירשו ביחד מנחה של אבא שלהם, אז אין להם שום בעיה להביא ביחד את הקורבן. אז זה למרות שלגבי קורבן מנחה למדו מהמילה נפש, שרק אדם אחד יכול להביא קורבן ולא שותפים, בכל זאת יורשים יכולים להביא, אז מכאן שכשהם מביאים, זה לא הקורבן שלהם שאז הם שותפים בו, אלא זה רק קורבן שמחרים להביא אותו, אבל הוא לא שלהם, אז ברור שהוא גם לא מרצה עליהם. ואז כאמור אין שאלה על רבי אלעזר, כי באמת יש לנו כאן דוגמה טובה לקורבן שקשר ולא מרצה על הבעלים. אז זאת התשובה על השאלה השנייה, ואם זה נשאר, אבל נקשה על זה עכשיו שתי קושיות ונתרץ אותם, ובזה נסיים. שתי הקושיות שנראה עכשיו הם מדיני תמורה, ששם לכאורה יוצא שהיורשים כן קונים את הקורבן וגם מתכפרים בו. נזכיר קודם מה זה תמורה, תורה אומרת שאסור להמיר בהמה שהוקדשה לקורבן בבהמה אחרת, ואם מישהו בכל זאת מנסה לעשות את זה, אז גם הבהמה המקורית נשארת קדושה, וגם החדשה נהיית קדושה, והוא יצטרך להביא את שתי הבהמות. עכשיו כתוב בויקרא כ"ז לגבי תמורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, וכיוון שזה בלשון יחיד, דורשים שרק אם אדם אחד עשה את זה, זה תופס בשתי הבהמות, אבל אם שותפים עשו את זה, זה לא תופס בבהמה החדשה. אז זה לגבי שותפים רגילים. עכשיו מה לגבי יורשים? אומר רבי יוחנן שגם יורשים לא יכולים להמיר. אז לכאורה למה הם לא יכולים להמיר? כי הם נחשבים כשותפים, אז מכאן שהם כן קונים, אז זה קשה על מה שאמרנו מקודם, שהם לא קונים. זאת השאלה הראשונה על מה שאמרנו שהם לא קונים וזה לא מרצה עליהם, אבל את זה דוחה הגמרא שאפשר לומר שבאמת הם לא קונים וממילא הם לא שותפים, ובכל זאת הם לא יכולים להמיר. למה? נסביר את זה לפי הגריז, כי התורה לא רק דיברה לגבי המעמד של הבהמה ואמרה שאם היא בבעלות של שותפים אי אפשר להמיר אותה, אלא היא גם דיברה לגבי אנשים, כלומר גם בבהמה שהיא לא בבעלות של שותפים אבל שני אנשים רוצים להמיר אותה, גם אז הם לא ממירים. את זה לומדים ממה שכתוב בהמשך שם, ואם המר ימיר, שמשם אנחנו מרבים שיורש בכלל יכול להמיר, ומזה שגם זה כתוב בלשון יחיד, אנחנו לומדים שגם אם הם לא נחשבים שותפים, הם לא יכולים להמיר. אז זאת הייתה השאלה הראשונה על מה שאמרנו, שהיורשים לא קונים והקורבן לא מרצה עליהם, ודחינו אותה. שאלה שנייה, שואל רב אסי בשורה התשיעית בעמוד א', גם כן מהדין של תמורה, הוא אומר שעצם הדין הזה שעכשיו אמרנו שיורש יכול להמיר, גם זה לכאורה אומר שהוא קונה את הבהמה, וזה מחפר עליו, כי הרי רבי יוחנן אמר שרק מי שמתכפר בקורבן יכול לעשות תמורה. אז הנה ראיה שיורש כן מתכפר בבהמה, אז לכאורה אין לנו דוגמה למצב ביניים בקורבן שהוא כשר ולא מרצה. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת חייבים לומר שהיורש מתכפר, אבל הוא מתכפר קצת. הגמרא קוראת לזה שהוא מתכפר מקופיה, כלומר כמו איזה משהו שצף קצת על המים, זה לא כפרה רצינית. אז הכפרה הקטנה הזאת מספיקה בשביל שהוא יוכל לעשות תמורה, אבל עדיין, כיוון שזאת לא כפרה שלמה, אז עדיין עכשיו כקורבן שהוא כשר ולא מרצה, ממילא הדוגמה של רבי אלעזר לקורבן שהוא במעמד ביניים עדיין טובה, וכך כאמור רבי אלעזר מסביר שלא צריך להתפלא על קורבן שנעשה שלא לשמה, שגם הוא במעמד הביניים הזה, שהקורבן כשר אבל הוא לא מרצה. ובזה הגענו בערך לשליש העליון של וו עמוד א', סיימנו את הסוגיה, ויש לנו כאן בגמרא רק עוד הערת הברה אחת, ובזה נסיים. אמרנו מקודם בדרך אגב שקורבן עולה מכפר על ביטולי מצוות עשה. עכשיו מה יקרה במקרה שעליו אנחנו מדברים שהוא עשה את העולה שלא לשמה ואז הקורבן עצמו כשר אבל צריך להביא קורבן חדש? האם הקורבן המקורי הוא זה שמכפר ובכל זאת צריך להביא קורבן חדש? או שהקורבן המקורי לא עושה לו כלום, הוא גם לא מוציא אותו ידי חובה והוא גם לא מכפר, והקורבן החדש הוא זה שיכפר? אז על זה אמר רב ששת ברייד רבידי שברור שהקורבן הראשון לא מכפר. כי אם הקורבן הראשון היה מכפר, כלומר בעצם מרצה על הבעלים, אז מה הטעם בלהביא קורבן חדש? הרי הוא בעצם כבר ריצה בקורבן הראשון. זאת הסברה של רב ששת בריידר אבידי, ויוצא ממנה שאין טעם להביא קורבן אם הוא לא מרצה, לכן ברור שהקורבן השני הוא זה שמרצה, אחרת לא היינו מביאים אותו. עכשיו לכאורה האמירה הזאת קשה על הקורבן הראשון, ובעצם על כל מה שלמדנו השיעור הזה. הרי את הקורבן הראשון אנחנו ממשיכים ועושים, אפילו שהוא לא מרצה, אז למה לגבי הקורבן השני אנחנו אומרים שאין טעם להביא אותו אם הוא לא מרצה, ואילו את הקורבן הראשון אנחנו ממשיכים ועושים אפילו שהוא לא מרצה? מסביר רבשי שיש הבדל, את הקורבן הראשון התחלנו במטרה שהוא כן ירצה, אלא שקר תפש לה באמצע, וצריך להמשיך ולהביא אותו בכל זאת. לעומת זאת, להביא קורבן חדש מראש בשביל שהוא לא ירצה, זה ברור שלא עושים, לכן אם מביאים קורבן שני, כנראה שהוא זה שמרצה ומחפר ולא הקורבן הראשון. בזה הגענו ממש לאמצע וו עמוד א', סיימנו את הסוגיה, נחזור שוב על עיקרי הסוגיה, ריש לקיש שאל בפתיחת הסוגיה איך יכול להיות שקורבן שנעשה שלא לשמה, הוא מצד אחד כשר ומצד שני הוא לא מרצה, מה זה מעמד הביניים הזה? על זה הבאנו שתי תשובות שהם כאמור השלד של כל הסוגיה. ריש לקיש שאל על זה מהפסוק של נדר שהופך לנדבה, ושאלנו מה תעשה עם אשם, והסברנו שברירת המחדל שזה קשר לגמרי, וזה שגם באשם אנחנו אומרים שהוא לא יוצא ידי חובה, זה נלמד משאר הקורבנות. איך זה נלמד? אביי אמר מקל וחומר, ורבא אמר מהקש. עד כאן התשובה של ריש לקיש לתמיהה של עצמו. רבי אלעזר ענה שהתמיהה של ריש לקיש לא תמיהה, כי יש לנו עוד דוגמה לקורבן שהוא במעמד הביניים הזה, וזה קורבן אחרי מיטת הבעלים שלו, שהוא קשר אבל הוא לא מרצה על הבעלים. על זה שאלנו שתי שאלות, שאלה אחת, מה תעשה עם קורבן אשם, וענינו שאשם נחשב שהוא כן בא לאחר המיטה. שאלה שנייה ששאלנו, למה רבי אלעזר אומר שקורבן אחרי מיטת הבעלים לא מרצה, אולי הוא כן מרצה על היורשים? וענינו שהוא לא מרצה על היורשים כי היורשים לא קונים את הקורבן, אבל בסוף נאלצנו להודות שבאמת הוא קצת כן מרצה, אבל לא מספיק בשביל להרוס את הדוגמה של רבי אלעזר. כל טוב.